הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין.
ברוכים הבאים לפודקאסט יותר יהודי ממך. הפודקאסט הראשון שמספר את הסיפור שלנו, 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית בנושא דת ומדינה בישראל. אני אלכס ריף, מנכלית עמותת לובי המיליון, ואיתי נמצא מרדכי אסקין, מנהל תחום דת ומדינה בלובי.
היי כולם.
בכל פרק נבחר תחום אחר ודרך סיפורים אישיים, היסטוריה ומדיניות, נעיר לכם את הסיפור היהודי שלנו. בפרק הקודם דיברנו על יהודים שהממסד מראה להם את הדלת החוצה. מאות אלפי יהודים שכבר הוכרו כיהודים בעת עלייתם, אבל מטילים מחדש ספק ביהדות שלהם כשהם באים להתחתן. והיום נדבר על השאלה הראשונה ששואלת כל אמא של בחור שאי פעם יצאתי איתו, בין אם זה בפניי או שלא בפניי, בפעם הראשונה שאנחנו נפגשים. אז יש לך מושג מה השאלה?
תגיד לי, בן.
אין לה מבטא רוסי,
תגיד, היא יהודיה?
כן, מדויק. אז היום אנחנו נדבר על חצי מיליון ישראלים שהם מזרע ישראל. הם עלו ארצה מתוקף חוק השבות בתור מי שאבא או סבא שלהם יהודים, אבל אמא שלהם לא יהודיה, או בתור בני זוג ליהודים. נדבר גם עליהם וגם איתם, איתן ליתר דיוק, וגם עם מי שייתן לנו פרספקטיבה המעוררת תקווה על הנושא. מי אלה? הם אלה שעומדים על מפתן הדלת של העם היהודי, קושרים איתו את גורלו בהתגייסות מלאה למולדת ובפיתוח וקידום הכלכלה הישראלית, מתוך סולידריות, מתוך שותפות עמוקה עם העם היהודי, אבל הממסד הרבני תורק להם את הדלת בפרצוף. מרדכי, בעיניי את הדיון הזה חשוב לקיים בכל תקופה, אבל היום יותר מתמיד, כי אחרי השביעי באוקטובר והמלחמה הארוכה והקשה שאנחנו נמצאים בה, החיילים שלנו לוחמים כתף אל כתף, מוכנים לסכן את החיים שלהם יחד למען העם היהודי, כדי שנוכל להמשיך לחיות בארצנו בבטחה. לצערי אפילו נופלים על הגנתה, קצת מספרים, מתוך 54 העולים החיילים שנפלו בצהל, 24 הם יוצאי ברית המועצות לשעבר, מתוך 21 השוטרים העולים, 19 הם יוצאי ברית המועצות לשעבר. אגב, יהיה לנו פרק שלם גם על קבורה, זה הפרק הבא, אבל אין ספק שאחרי השביעי באוקטובר הרגשנו מחדש את ברית הגורל של העם היהודי. אבל בוא נבדוק האם באמת כולם בפנים.
אז אני אומר, אלכס, בואי נלך צעד אחורה, נשמע איך מתייחסים אליהם. אני בעד שנביא ככה ציטוטים פנינים מהרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, שהוא אח של הרב הראשי הנוכחי, ורק לחשוב שהוא יאחרי על המדיניות של גיור, הכרה ביהדות, שיח על חוק השבות היה תחת אחריותו. אז הנה, בואו נשמע.
יש כאן בארץ הרבה גויים בגלל החוק הזה של חוק מיהודי. הם לא יהודים בכלל, גויים. חלק מהם קומוניסטים עוינים את הדת, שונאי דת, שמצביעים כל מיני מפלגות אנטי-דתיות, שמסיתים נגד החרדים, נגד הדת. אנחנו אומרים את פרי ההסתה שהם עושים, מי יודע, לא הרבה מהם לא יהודים בכלל, צערנו הרב. הם גויים גמורים.
גויים קומוניסטים, שונאי דת. אגב, קומוניזם קיים עדיין, את יודעת, אלכס.
איפה? מה שלא אצלנו.
מצביעים מפלגות אנטי-דתיות.
מה עוד? מי עוד דיבר עלינו ככה?
אז את יודעת שאנחנו ממש סכנה קיומית לעם היהודי? הנה למשל, פרסם שר התקשורת שלמה קרעי, הוא התייחס לזרע ישראל כסכנה קיומית לעם היהודי. החוק, כלומר חוק השבות כפי שהוא היום, הוא מנוצל על ידי רבים שניתקו כל קשר עם העם היהודי ומורשתו כדי להגיע לכאן מסיבות כלכליות.
והדובדבן שבקצפת, מי זה?
עמית סגן, בכירי העיתונאים בישראל בתקופה האחרונה, כשהיו כל מיני פרשיות ריגול שנחשפו, גם כן בואו נשמע מי הם האוכלוסייה המסוכנת הזאת.
אם עולים לארץ אנשים שהסיבה העיקרית שהם עלו היא כלכלית, והם לא יהודים ולהם שום קשר לארץ, מכאן ואת נקבל מאות אלפי דולרים ולראות במישהו, המרחק הוא עדיין גדול, אבל הוא לא מאוד גדול. מדובר אם לשים את הדגש על עולים לא יהודים שעלו מחבר המדינות באמצעות חוק השבות.
אז ככה שמענו קצת מהתקשורת, אבל מה החברה הישראלית חושבת עליהם?
אז בסקר שעשינו בלובי המיליוני המכון הישראלי דמוקרטיה, בינואר 2023, הוא מראה שעדיין 58% מהחברה היהודית בישראל יפריע עם בן או בת המשפחה שהם התחתנו עם מי שאינו יהודי לפי ההלכה. זאת אומרת, השאלה הזאת ששאלו את
הרבים שלה, הבן זוג שלה, זה מפריע להרבה אנשים.
אוקיי.
נכון, אוקיי.
אבל רגע, מצד שני, בתחילת המלחמה, כשעשינו סקר מה היחס של החברה היהודית בישראל ל אוכלוסיית זרע ישראל. אנחנו רואים ש-71% רואים חלק מהעם יהודי, 73% אומרים צריך למגר כל אפליה כלפיהם, 60% אומרים שצריך להוביל מדיניות פתוחה ומכילה כלפיהם בסוג דת ומדינה. אז מצד אחד חלק, מצד שני לא.
אז התבלבלתי לגמרי, שנייה. אז הם קומוניסטים וגויים, או שהם חלק מהעם היהודי? מי זה 500,000 ישראלים שהם זרע ישראל? מרדכי, רגע. מה זה בכלל זרע ישראל?
אז המושג זרע ישראל מגיע מעולם ההלכה, זה מתאר אנשים שיש להם בעצם קשר לעם היהודי, אבל הם לא יהודים לפי ההלכה. זאת אומרת, יהדות בהלכה נקבעת לפי האם, אבל מה קורה אם אתה, אבא שלך יהודי? אם אתה בן זוג ליהודי, אז פה גם מתייחסים לך כקרובי ישראל, ובמקורות, בכל מה שבתנך, בנביאים, מתייחסים בעצם לקבוצות האוכלוסייה האלו אוכלוסייה שבעתיד אמורים לחבור מחדש לעם ישראל. כלומר, קוראים להם הנידחים מארץ אשור, מארץ מצרים, נדחי ישראל. זאת אומרת, קבוצות שבגלל סבל ודיכוי, כתוצאה מהנסיבות ההיסטוריות שעברו עלינו, התנתקו מעם ישראל, ובעתיד אנחנו מייחלים לכך שהם ישובו.
וואו.
וכמה זה נשמע מוכר? קבוצה גדולה מאוד, האוכלוסייה היהודית תחת ברית המועצות, שעברה דיכוי ומחיקה של הזהות היהודית והלאומית שלהם, ופתאום, וחלק באמת התנתקו, ועכשיו יכולים לחזור.
אז אולי נעשה קצת היסטוריה. בתקופה הסובייטית אסור היה לחיות כיהודים. אסור היה ללכת לבית כנסת, לעשות ברית מילה. אני זוכרת הצוותא שלי מספרת שהייתה משיגה ממש מצות, כמחמצות, מאיזה אופי יהודי כזה בשושו, שאסור היה כמובן לספר לאף אחד, ושאף אחד ידע את דוד שלי, שעשו לו ברית מילה בסתר, בדקו את הוילונות, שאין אף אחד משטב בחדר, ממש, כולם פחדו מאוד מאוד מאוד. אצל הסבים והסבתות שלנו, הזהות הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה, אבל אצל ההורים שלנו היא כבר נחלשה, ולכן גם אחוז הנישואים המעורבים גדל, וגם הם הכירו פחות את המנהגים היהודים. אבל למרות כל זה, הם היו יהודים ונחשבו יהודים. בברית המועצות היה את מה שקראו לו סעיף הלאום, בתעודת הזהות. כל מי שאימא או אבא שלו היו יהודים, היה כתוב לו יהודי בתעודת הזהות. וזה לא היה סתם. לפי הדבר הזה, אנשים לפעמים לא התקבלו לאוניברסיטאות, למקומות עבודה, הושפלו. אבל ברגע שנפל מסך הברזל, שנות ה-90, והתאפשר להם לעלות לישראל, כאן הם פתאום נתקלו בפער עצום, כי למרות שהם זכאי חוק השבות, אזרחים שווים, משרתים בצבא, משלמים מיסים, תורמים לחברה, לא זכו לשוויון מלא בזכויות, כן? בגלל שהממסד הדתי לא מכיר בהם כיהודים, הם בעצם לא יכולים להתחתן בישראל עם יהודים, או להיקבר לצד בני זוג יהודים. ומה שמעניין זה שלפי המחקרים שלנו, הרוב של אלה שהיהדות שלהם לא מוכרת על ידי הרבנות, מגדירים את עצמם כיהודים, כלומר אותם 500,000, רק 14% מתוכם אומרים אנחנו לא יהודים. הרוב המוחלט מגדירים עצמם כיהודים. וזה לא מפתיע בכלל, כי ברור שכל מי שהיה חלק מהעם היהודי בברית המועצות הרגיש, הגדיר את עצמו. ואחרי שנים במדינת ישראל, כשהילדים שלהם לומדים בבתי ספר ממלכתיים ולפעמים ממלכתיים דתיים, חוגגים את החגים, חיים בחברה יהודית, אז הם חלק מהעם היהודי.
יבוא מי שיגיד, מרגש מאוד, אבל אם מרגישים חלק מהעם היהודי, שיבואו להתגייר. מה הבעיה?
זה אמירה מעניינת, אז בואו נחשוב עליה רגע. ספר לי קצת איך נראית תמונת המצב בגיור היום.
אז הנה נתונים ממרכז המחקר ומידע של הכנסת, יולי 2023, נתונים יחסית עדכניים. בעצם בארץ יש שני מסלולי גיור. אתה יכול ללכת למסלול גיור אזרחי, מסלול גיור צבאי. אז למשל, מדי שנה, בקרב יוצאי ברית המועצות, 1,165 כבר באים למערך הגיור ופותחים תיק גיור ומתחילים בתהליך, אבל כמה מסיימים? 740, זה 63% אחוזי סיום. בגיור הצבאי, מדי שנה, בממוצע, אני מדבר, 910 פותחים תיק גיור, מתחילים את התהליך, 485 מקבלים תעודת המרה, זאת אומרת שסיימו את סוף התהליך עד הסוף, שזה רק 53% אחוזי סיום. זאת אומרת, יש לנו כאן אוכלוסייה של מאות אלפים, מתוכה מדי שנה פונים רק 2,000 סך הכל, ואחוזי הצלחה נעים בין 60% ל-50%.
נאמר חצי מיליון אזרחים. ונגיד אם מסתכלים על נתונים של עשורים, מה בערך אחוזי גיור?
אז אם אנחנו משל מסתכלים נתוני מקו כזה של 20 שנה, משנת 96 עד 2015 כזה, 8% סך הכל מתוך האוכלוסייה הזאת.
אז יש כאן שתי בעיות. אחת זה שרוב הישראלים שלא יודעים לפי הלכה לא מגיעים להתגייר, ומי שמגיע נושר באחוזים גבוהים. למה? אולי הם בכלל לא רוצים להתגייר?
אז פה זה נהיה מעניין. זה מחקר שעשינו ב-2021 עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות. שאלנו את הישראלים דוברי רוסית שהם לא מוכרים כיהודים לפי הלכה, האם הם מעוניינים בהליך גיור? 45% מהם אמרו, אנחנו כן מעוניינים בהליך גיור ממלכתי של הרבנות, הם יהיו בואי אלו שינויים. שאלנו אותם מה הדברים המרכזיים שהניעו אתכם לבוא להליך גיור, שאלנו את חלקם שהיו בהליך גיור והפסיקו באמצע מה גרם להם להפסיק, בגדול עלו שלוש תשובות עיקריות. אחד, זה קושי ללמוד בדרישה לאורח החיים הדתי במהלך תהליך הגיור, אז אנחנו נרחיב בהמשך. שתיים, תחושה שבית הדין הרבני לא מכבד, מנסה להכשיל, לא מבין את הטלטלה שעוברת על המתגייר. וגם דרישה למעורבות של בני משפחה, בני זוג, שפתאום גם הם יעברו את השינוי והמהפכה הזאת באורח החיים.
אבל הכי טוב לשמוע את זה ממקור ראשון. איתנו טניה ביידר שהגיעה לספר לנו את הסיפור שלה. שלום טניה.
היי.
ספרי לנו עלייך קצת. מאיפה עלית, באיזה גיל, איך נראו החיים שלך בישראל עד לרגע של הגילוי שקשור ליהדות שלך?
אני נולדתי באוקראינה, ההורים שלי הביאו אותי לארץ כשהייתי בערך בת שנה. עליתי לארץ, הייתי ילדה נורמטיבית, ההורים שלי עלו לארץ כחוק השבות, כשהם יהודים. הלכתי לגן, בית ספר יסודי, שהוא היה בית ספר דתי, אז חונכתי במסגרת דתית, סיימתי תיכון, התגייסתי לצבא, בעצם סיימתי את השירות הצבאי שלי, ואז היה שלב בחיים שלי שההורים שלי רצו להתגרש. אז בארץ, כשרוצים להתגרש, עדיין צריך לעבור לרבנות, גם אם לא מתחתנים בצורה דתית, גם אם זה אזרחי. פה מה שקרה עלה הספק של היהדות מצד האימא שלי. למה? כי אימא שלי היא בעצם ניצולת שואה, ולא היו לה מסמכים, לא היה לה שום דבר שיכלה להוכיח או להעיד על כך שהיא יהודיה משני הצדדים.
מה הסיפור שלה? למה לא היה לה?
סבתא שלי נולדה בכפר באוקראינה, באזור הדרום, שהכפר הזה ממש הושמד על ידי הנאצים, היא בעצם נדעה את כל האחים שלה, ומשפחה של נוצרים, זוג נוצרי בעצם הציל אותה, והם שינו לה את כל הזהות. הם השמידו הכל רק כדי שלא הצליחו לגלות שהיא יהודיה.
יש לי צמרמורת.
כן, וככה היא חונכה בעצם עם זהות אחרת, וזה מה שיצר לנו את הבעיה.
אז בעצם הרבנות אומרת לכם, זאת אומרת, ההורים לא יכולים להתגרש?
זה לא שהם לא יכולים, פשוט התחילו קצת לחפור על היהדות של אמא שלי פתאום.
אוקיי.
והם אמרו שהיהדות עולה בספק, זה לא שהם מבטלים עכשיו את לא יהודיה, הם אמרו שזה עולה בספק, אנחנו צריכים להביא הוכחות. זאת אומרת שלי ולאח שלי בעתיד, במידה ונרצה להתחתן, יהיה בעיה, או הילדים שלנו לא יהיו יהודים, שלי.
אוקיי, שזה בעצם הפרק הראשון שדיברנו עליו. אוקיי, ואז את בעצם פונה לארגונים כמו נכון. איזה ארגונים, לעזור לך לברר את המסמכים החסרים?
נכון, בעצם שולחים משלחת לאוקראינה, מוצאים משלחת, והם בעצם מנסים לברר, לאתר, לשאול אנשים, מה שנקרא לעשות את העבודה השחורה, לחפש מידע.
אבל איך עושים את זה עם כל הכפר הושמד?
נכון, הולכים ושואלים אנשים, מנסים למצוא פיסת מידע ברשויות האוקראין, אבל זה אוקראין, זה לא מדינה בדיוק שמשתפת פעולה, אז זה היה מאוד קשה, ובאמת לא הצליחו למצוא מידע מספק.
וואו.
ולצערי מה שקרה, זה שאמרו לי, אם כך, את צריכה לעבור גיור.
אוקיי.
זאת אומרת, אני זה אח שלי, צריכים לעבור גיור, גם אמא שלי. כי מבחינתם כרגע אנחנו לא יהודים.
ואת מחליטה לעבור הליך גיור. למה זה חשוב לך?
תמיד היה לי חשוב, אני כן מחוברת לדעת. בכל זאת גדלתי במסגרת דתית, זה משהו שקיים אצלי בבית, מאז שאני קטנה. זה חלק ממני, זה הזהות שלי. אז רציתי שגם הילדים שלי יהיו יהודים, שלא יהיה מצב של ספק איתם גם.
אז את מחליטה ללכת להליך גיור. ומה קורה שם?
אז באמת נרשמתי לגיור, התחלתי את התהליך, תהליך של שנה, הייתי הולכת ללימודים, במקביל הייתי גם סטודנטית, זה היה קצת קשה לשלב את זה, אבל הצלחתי, באמת עברתי את התהליך, הגעתי לבית דין, הגעתי למבחן, עברתי את המבחן גם, והדבר היחיד שבעצם לא נתן לי את התעודה של הגיור זה כי הדיינים אמרו שהגיעה שמועה שאני מסתירה בן זוג.
למדת את הכל, עברת את כל החומר, עברת את המבחן ההלכתי, אמרו שאת מעולה, יהודיה לתפארת. ואז אמרו, אבל יש חשד שיש לך בן זוג.
שמועה.
הם אמרו, מסתירה.
מסתירה בן זוג.
ממש אמרו את
זה. זה לא קגב, אה?
כן.
ממש. זה מזכיר דברים שאנחנו עברנו בברית המועצות. רגע, תסבירי מאיפה זה נובע, המסתירה הזה, מה קרה שם?
גיליתי את זה בדיעבד. מה קרה שם, אני לא ידעתי מה קורה באותו הרגע, כי המורה שלי גם לא נתן לי תשובות, הוא פשוט נעלם, הוא לא ענה לי גם להודעות. אני ממש כעסתי, זה הכיס אותי וחשבתי שזה לא פייר ולא רציתי לשתוק. אז יצאתי עם זה לתקשורת, הגעתי לכנסת, ממש הופכתי עולמות.
רגע, אבל מה קרה שם באמת? כי מה גילית בדיעבד?
כן, אז כשנעמתי בכנסת פגשתי את הרב הראשי לציבור.
זה היה דוד פרץ, הרב באותה תקופה, אוקיי.
הוא סיפר לי שבעצם מישהו בכיתה אמר שיש לי בן זוג והראה תמונות מישהי, והמישהי הזאת זאת בחורה שהיא הייתה חברה שלי, שעזרתי לה לעשות עלייה לארץ, והיא הייתה באמת צריכה לעשות גיור, ותמכתי בה לכל אורך הדרך, והיא פשוט הייתה בסיטואציה שחשדו בה. אז מה שנקרא, היא רצתה להעביר את האש על מישהי אחר, ועשתה את זה עליי. אז הבחור בעצם שהראתה את התמונה, זה באמת היה בחור שבאותו הזמן הכרתי אותו, ממש לפני הגיור. ובגלל שבזמן שאנחנו מתחילים את התהליך גיור, אם יש לי בן זוג, אז אני מחויבת להביא, להציר, להביא אותו לשיעורים, חייב להיות חלק פעיל בזה, הוא חייב לעבור את המבחן גם, זה ברמה שאם הוא לא עובר את המבחן, אז גם אני לא עוברת.
אז את הצהרת שיש לך אותו בהתחלת התהליך גיור?
אני סיפרתי למורה שלי, הוא אמר שאני צריכה לפור או לעצור את הקשר, או הוא חייב להיות נוכח.
ומה בחרת?
אני לא, שהוא לא יהיה נוכח, כי אני חושבת שזה לא פייר.
זאת אומרת, עצרת את הקשר.
זה לא קשור אליך, אנחנו בקושי מכירים, זה היה משהו טרי של חודש. זה באמת,
כן, זו דרישה לא הגיונית. גם צריך לזכור אבל שכל התהליך הזה את בכלל צריכה לעשות, כי לא מצאו מסמכים, זה לא שאת בכלל באמת צריכה לעשות גיור, זה עוד יותר.
זה גם אגב, זה ממש פרקטיקות של ברית המועצות, זה זה שכאילו מלבים חברות אחת נגד השנייה, שילשינו, זה ממש קומוניזם, זה זוועה.
מסתבר שזה קורה המון, כי שמעתי אחר כך המון סיפורים, כשכל הסיפור שלי עלה לתקשורת, קיבלתי המון המון הודעות מהמון בנות, וגם בנים שלחו לי הודעות שהם סיפרו לי גם כל מיני סיפורים אישיים שהם חוו. המון אנשים נושרים מהגיור בגלל הסיטואציות האלה, כי הם חודרים לפרטיות ברמה מטורפת. אם הם לא מאמינים לך, אז מה שנקרא, אכלת אותה, כמו שאני.
וואו, ובחרת לא לחזור לזה. זאת אומרת, מבחינתך, אפילו שזה הטעות וזה, יכולת כאילו לגשת שוב ולהגיד, זה לא היה, זה מבחינתך הייתה השפלה גדולה מדי?
זה לא פייר, כי אני לא שיקרתי, אז לא הייתי מוכנה, כאילו, לא הייתי מוכנה לוותר. אני נלחמתי בשיניים על זה, כדי להוכיח להם שזה לא קרה, שזה סתם. ובאמת, הרב הזה אמר לי שהוא מאמין לי והוא איתי, ובאמת הם חקרו את זה, והוא אמר לי, דברי איתי יום למחרת, אחרי שהיינו, בעצם נעמתי בכנסת, יום למחרת הוא אמר לי, דברי איתי, קחי את הטלפון האישי שלי, תתקשרי אליי. עשיתי את זה, התקשרתי יום למחרת, אבל הרב נעלם.
לא יאומן.
לא, הוא לא ענה לי, ולא העוזרים שלו.
לא יאומן. זה פשוט נורא.
ואז הבנתי שאין לי מי לדבר ועם מי לתקשר.
אז מה עשית?
אז פנו אליי גיור כהלכה.
בדיוק דיבר, אנחנו מדברים בהמשך, כן, עם יעל, שאז הבנתי שליוותה אותך, יעל בלינקי.
היא מדהימה, היא בחורה מדהימה. היא ליוותה אותי בהכל, כן. היא באמת, מה שהיא עושה זה דבר גדול. הגעתי אליהם פשוט, וקיבלתי את התעודה שלהם.
כן.
והם עושים בעצם את התביעה מול משרד הפנים, ומה שנקרא, קיבלתי את היהדות שלי בחזרה.
וואו.
יהדות שמעולם לא הייתה צריכה להילקח ממך. בעצם אתם יהודים, גדלת כיהודיה, פשוט לא מצאו מסמכים.
לגמרי.
זה כאילו...
נכון.
תניה.
אז מסתבר שאני לא היחידה בארץ, יש עוד הרבה רבים כמוני.
תודה, תודה שיש לך אומץ להמשיך ולדבר בזכות נשים וגברים שעוברים את זה. זה ממש מעורר הערצה.
תודה לכם שאתם מעלים את הנושא, זה לא מובן.
במיוחד שאנחנו יודעים שאת עם תינוקת קטנה בבית ובכל זאת מתפנה אלינו, אז באמת, תודה רבה רבה. ויאללה, תמשיכי, חזקי ואמצי.
תודה רבה לכם.
ברוכה הבאה, יעל בלינקי, מנכ"לית מרכז יעקב הרצוג ליהדות מחברת. שעברה הליך גיור, וגם עסקה בו, בחיים המקצועיים שלה.
שלום, שלום.
יעל יקרה, ספרי לנו קצת על עצמך, לפני שאנחנו צוללים, על המקום האישי שממנו את מגיעה בכלל לכל הנושא של הגיור.
מאיפה אני מתחילה? מתחילים כנראה אישם לפניי. אני נולדתי למשפחה יהודית, משפחה יהודית באודסה, שעברה את כל מה שמשפחות יהודיות במרחב הפוסט-סובייטי עברו. סבא שלי, זכרונו לברכה, סבא שמואל, התייתם בגיל 13, בהמשך למלחמת העולם השנייה, מצד אחד ילד יהודי בברית המועצות לשעבר, אחד שחונך על ידי זוג הורים קומוניסטים אידיאולוגיים, והם קומוניסטים אידיאולוגיים מבחינה יהודית לאומית, כי מבחינתם כל מה שהיה לפני השלטון הסובייטי, זה היה שלטון אנטישמי שרדף יהודים, ועכשיו סוף סוף נבנה מדינה שוויונית, ששם יהודים יכולים להיות אזרחים מן המניין. ולכן הסנטימנט במשפחה הוא היה מאוד לאומי, ומאוד לא דתי, מאוד קומוניסטי, אתאיסטי, מסיבות מובנות, וכשסבא גדל, אז הוא מתחתן עם סבתא שלי, סבתא נינה, זיכרונה לברכה, רוסיה.
כשאת אומרת רוסיה, את מתכוונת רוסיה לא יהודיה.
רוסיה, רוסיה, by the book, אין שם בכלל מקום לספק, בלונדינית,
ללא חשש.
עיניים כחולות, מעיר פסקוב, אין שם יותר מדי יהודים, כשאחרי אוניברסיטה שלחו אותה להתמחות בהנדסה באודסה, אמרו לה, תיזהרי, זה כזה עיר ששם בוודאות מתחתנים עם יהודים. אז היא אמרה, מה פתאום אני אראה אותם, לא התקרב אליהם בכלל. אבל התקרבה. זה הצד של אמא בעצם, הצד של אבא, שם בכלל כולם יהודים אשכנזים, אינטליגנציה מתבוללת מה שנקרא, כולם עורכי דין, חוקרים, מהנדסים וכדומה.
זאת אומרת, כולם בעצם יהודים אצלך מלבד?
מלבד סבתא, כן.
The wrong בבושקה.
בדיוק, בדיוק, ככה אנחנו קוראים לזה, אבל זה לא היה אישו, כן יהודי, לא יהודי, בבית שבו גדלתי, כי עוד פעם, התחנכתי בבית יהודי חילוני למהדרין, ולכן כשאני כזה חושבת על שיחות בנושא הזה שהיו בילדותי, אז זה היה כזה 65% יהודים, 25% לא יהודים, הסבא תסביר לאיזה חלק מהגוף הוא בעצם, כאילו היד זה 25%, איך זה מתחלק בדיוק. וכשגדלתי, אז גדלתי בשנות ה-90 באוקראינה, זה לא ברית המועצות כבר, ולכן יש שפע של חינוך יהודי, תנועות נוער, מסגרות חינוך, אז בבית הספר הייתה מין תחרות כזאת, למי יש יותר אחוזי יהדות, אז ודאי שניצחתי כ-75, זה היופי, ניצחון מוחלט, כמו שאומרים אצלנו.
ואז אתם עולים לארץ.
אני גדלתי באוקראינה, אני התחנכתי שם במוסדות חינוך יהודיים, אני הייתי מדריכה בתנועת נוער, ובגיל 17, באחד ממחנות קיץ, שם, כשהכנתי איזושהי פעילות לחניכים שלי על יהדות, פעם ראשונה באיזשהו מאמר, באיזשהו ספר של חב"ד בכלל, קראתי על כך שהיהדות נקבעת לפי אמא.
וואו.
זאת הייתה תגלית, כאילו בגיל 17, אחרי שכל החיים שלי אני לא יודעת להזדהות אחרת מלבד יהודיה. ובגלל שזה גם גיל כזה מאוד דרמטי וקיצוני, הגעתי למדריכה שלי במחנה ואמרתי לה, תקשיבי, אני כאילו לא יכולה להיות כאן, כי איך אני אצא עכשיו לחניכים שלי וידבר איתם על ציונות, כי זה מחנה קיץ של ביתר, ואיך זה להיות יהודים ולבנות את המדינה ובלה בלה בלה, כשאני מסתבר בכלל לא שייכת. לא יכולתי לעלות על דעתי שכנראה שאין פה בכלל יהודים לפי הלכה במחנה קיץ, אלא אני הבעייתית. ולכן החוויה שלי גם מאוד שונה מהרבה מאוד אנשים שפגשתי אחר כך, שנחשפו לעובדה שהם לא יהודים לפי ההלכה כבר כאן בארץ, ומבחינתם זה היה, מי אתם שתקבעו לי? כאילו זה עורר בהם כעס. מבחינתי, אני הרגשתי אשמה, כאילו עבדתי על כולם, לא ידעתי, סליחה, אני מבחינתי בזכות מלאה שלי, ומסתבר שלא. ושם, באותו מחנה קיץ, בעצם המדריכה סיפרה לי על תהליך גיור, שהוא הפתרון כנראה לבעיה שלי, אם מבחינתי יש לי בעיה. עליתי לארץ כמה שנים אחרי זה, עליתי לארץ בגיל 22, אבל מלכתחילה באופן מכוון עליתי לקיבוץ האינצורים, שזה קיבוץ הדתי, למרכז יעקב הרצוג, אותו אני בעצם מנהלת עכשיו, כי ידעתי ששם יש תוכנית מסע שמיועדת לסטודנטים דוברי רוסית, ובמסגרת התוכנית יש גם אולפן גיור. ומבחינתי זה היה גם להיחשף בפעם הראשונה לאורח חיים יהודי דתי, כי החיים היהודיים שלי באוקראינה הם היו חיים חילוניים לחלוטין, וגם המפגש הראשון שלי עם מדינת ישראל, עם אורח חיים דתי ועם תהליך גיור, הכל בעצם מתקיים בשנה הראשונה הזאת באנצולים.
את נשמעת ממש, כאילו מדברת על זה מתוך אהבה גדולה, כאילו ממש אהבת את הדברים שלמדת וגילית.
אני חושבת שאם יכולה להיות נחיתה רכה בתהליך העלייה באופן כללי, אז הלוואי על כולם לנחות לתוך הזרועות של תנועת הקיבוץ הדתי. מבחינה זו...
אפילו שזה היה תוך כדי הליך גיור.
כן, אין סתירה, כי אני לא הגעתי מתוך תפיסה מגיע לי, הגעתי לעומתי, מתוך תפיסה, כן. אני, כן, אני צריכה עכשיו לפתור בעיה, הבעיה אצלי, ולכן כל מה שתגידו לי, כל מה שיקרה, זה מה שצריך להיות.
אז למדת, וזה היה לך ככה מדהים, וזה, ואז מה קרה? זאת אומרת...
יש שני דברים שאני מעדיפה להפריד ביניהם. יש את תהליך ההכנה לגיור, שהוא כולל למידה באולפן, ומשפחות מלוות, והיו לי כמה, בגלל זה אני אומרת ברבים, חמות ומדהימות ומתוקות, שבזכותם כנראה אני נמצאת במקום שבו אני נמצאת היום. ולצד זה, יש את המפגש עם הממסד, בבית הדין הרבני. וזה עולם מגביל לחלוטין. כאילו, אם החוויה הראשונה זה... רק הכינו שתבואי, תודה שבאת, בואי, בואי ונחבק אותך. לעומת זאת, המפגש עם הממסד, זה את משקרת כל עוד להוכח אחרת.
על מה למשל משקרת? מה דוגמאות? מה? על מה למשל משקרת? כאילו, מה,
זה, קודם כל מלכתחילה. כאילו, הגעת אלינו כי יש לך אינטרס, ובואי תוכיחי לנו שאת לא עובדת עלינו. ו... איתי דווקא היה להם נוח, כי באמת הייתי מתגיירת למופת, כל מה שיגידו לי אני אגיד אמן, וכך יצא שאני עברתי את התהליך כשהייתי כבר בזוגיות, ולפי הנהלים של הרבנות, גם אם בן הזוג הוא יהודי לפי הלכה, הוא צריך לעבור את כל השלבים של התהליך יחד עם המתגיירת, לעמוד בכל אותם מבחנים ולענות על כל אותם שאלות.
והוא עשה את זה?
הוא עשה את זה, כמובן, אחרת לא הייתי יכולה להתגייר, ו... מלא אנשים גם מתוך המערכת אמרו לנו, לא כדאי לך לספר על זה בכלל, כאילו עדיף שלא ידעו שיש לך בן זוג, איך זה יכול להיות? מה, אני עכשיו אבוא ושקר לבית הדין? לא, לא, למה אני צריכה להסתיר? ואז באמת הבנתי למה רוב האנשים מעדיפים להסתיר במצב כזה, כי עוד פעם, אתה חשוד ברגע שאתה נכנס, ברגע שאתה נכנס לשערי בית הדין. כאילו סתם ביקשתם דוגמה, אנחנו ישבנו באחד הדיונים הראשונים, ואז שאלו את בן זוגי אם הוא מתפלל בבית הכנסת, והוא אמר כן, אני גר בנחלאות, אז אני הולך לבית כנסת כל רינה. ואז אחד הדיינים אומר לו, כן, כל רינה אני מכיר את בית הכנסת, אז מה הצבע זקן של הרב? כאילו, זה לא שאלה, כאילו, הוא לא רצה לדעת מה הצבע זקן של הרב, הוא בדק האם באמת יצחק הולך לבית הכנסת המסוים הזה. כי עוד פעם, אתה משקר, כל עוד להוכח אחרת. ולכן... בגלל שהייתי כזאת נוחה, ובגלל שמבחינתי הם פשוט עשו את התפקיד שלהם כמו שצריך, הם היו חייבים לוודא שאני באמת רצינית, והשארתי קו עם כל מה שביקשו ממני, התהליך שלי הסתיים בהצלחה. לעומת זאת חלק מסוים של בנות הכיתה שלי, זה הסתיים אחרת, וזה כנראה מה שהביא אותי בסופו של דבר לעסוק במה שעסקתי אחר כך במשך 8 שנים.
איזה סיפורים שמעת נגיד מהחברות?
סתם אחד הסיפורים שממש היה במחזור שלי, מישהי כמוני שעלתה לארץ מכוח חוק השבות, שאבא שלה יהודי, אמא שלה כנראה לא יהודיה לפי הלכה, וכשהיא הגיעה למפגש הראשון שלה עם בית הדין, זאת אומרת זה רק חודשיים מאז תחילת התהליך, עוד לא באמת נכנסנו לדברים לעומק, היא שיתפה בתמימות את הדיינים, שיש דברים שהיא לומדת ומגלה עכשיו על יהדות, והיא נורא מתלהבת והיא מתחברת והיא אוהבת אותם, ויש דברים שקשה לה להבין אותם וקשה להתחבר אליהם, והיא בכלל שואלת את עצמה איך אפשר לקיים דברים שאתה לא מבין את ההיגיון שעומד מאחוריהם, ואז האמירה של הדיינים הייתה, או הכל או כלום, אם את לא מוכנה לקבל את עצמך את הכל, אז כנראה שאין לך פה מקום. והתשובה שלה הייתה, אני בן אדם ביקורתי, לא יכול להיות מצב, אני מכירה את עצמי, שאני פשוט אקבל את הכל, מה שנקרא, נעשה ונשמע, בלי להטיל ספק, בלי לשאול שאלות. אז כנראה שאני באמת לא ראויה. עכשיו, היא הפסיקה את התהליך באותו השלב, וברוך השם, היום היא נשואה, יש לה ילדים שגדלים בארץ, הם כולם ישראלים לכל דבר ועניין. היא התחתנה בחול, הילדים שלה לא נחשבים יהודים לפי ההלכה, ואז אני שואלת, מה הרווחנו ומה הפסדנו אנחנו כחברה, כתוצאה מההתעקשות הזאת על הכל או כלום.
אז עכשיו שאלה באמת בכובע השני שלך. לפני כמה שנים היית מנכלית גיור כהלכה. מה מבחינתך ומבחינת המתגיירים שפגשת המורכבויות הגדולות בתהליך הגיור כיום?
יש כמה דברים. יש את העניין של היחס שכבר דיברנו עליו ואין יותר מדי מה להרחיב. אני חושבת שיש בעיה מערכתית רצינית מאוד באיך שבנוי באופן כללי מערך הגיור הממלכתי. יש איזשהו כשל מערכתי הלכתי, כי לפי ההלכה, שלושת הדיינים שיושבים בבית הדין, הם האנשים שאמורים להחליט לפסוק, מה שנקרא, כאילו, כמו שכתוב בתלמוד, על פי מה שעיניהם רואות. זאת אומרת, כל מקרה לגופו, בהתאם למה שהם רואים ושומעים בבית הדין, המפגש עם המתגייר זה מה שקובע. עכשיו, במדינת ישראל, בגלל שמערך הגיור הוא גוף ממלכתי, הוא עובד לפי נהלים, וזה מה שהופך כל דיין בבית הדין לפקיד שאין לו באמת חופש אמיתי הלכתי לקבל החלטה. הם פועלים לפי ההנחיות של הרב הראשי. הרב הראשי לעולם לא פוגש מתגיירים, הוא לא שומע את הסיפורים ואין בכלל קשר למה שקורה בשטח.
וגם ואז, באופן כללי יש לו יחס עוין כלפיהם, כמו ששמענו התבטאויות, כאילו כלפי האוכלוסייה שבאה להתגייר, מראש.
זה כבר עניין פרסונלי, מי הרב הראשי ומה התפיסה שלו. אתה צודק ב-100% שזה בעיה מאוד מאוד גדולה, שמי שאחראי על תהליך הגיור במדינת ישראל, זה בדרך כלל דמות לא ציונית ולא ממלכתית, אבל לפני כן יש בעיה מערכתית. למה בכלל הרב הראשי הוא זה שקובע מי מתגייר ומי לא, כאשר הדיין הוא צריך להיות הבן אדם שמקבל את ההחלטה. ואז זה מביא למצבים כמו למשל נועל שאומר שרק משפחה שבה כל הילדים לומדים במסגרת חינוך ממלכתית דתית יכולה להתגייר. עכשיו, בואו נרד לרזולוציה של משפחה ספציפית, ששם אולי אפילו אין התנגדות, והמשפחה מסכימה שהילדים ילמדו במסגרת חינוך דתית, אבל יש ילד אחד, מספיק שיש אחד, שזקוק לחינוך מיוחד, למסגרת מיוחדת, ונגיד אין ביישוב שלהם בית ספר שהוא גם דתי, וגם מאפשר
חינוך מיוחד, וואו.
כל המשפחה לא יכולה להשלים את התהליך בגלל זה. וזה רק דוגמה. עכשיו, דוגמה נוספת, מה שדיברנו עליו קודם, העניין של בן הזוג. בן הזוג הוא לא זה שצריך להתגייר, הוא בכלל נולד יהודי. איך יכול להיות שמישהי לא יכולה להתגייר, כי בן הזוג שלה לא הצליח לענות על שאלה כזו או אחרת בהלכה, או לא מספיק מקפיד על, לא יודעת, הנחת תפילין. היא בכלל לא יכולה לקחת אחריות על זה. אבל עובדה שהיא תשלם על זה מחיר, וכנראה שגם אנחנו כולנו נשלם על זה מחיר.
אז במשפט אחרון, מה זה גיור כהלכה ומה הוא נותן?
גיור כהלכה זאת רשת בתי דין אורתודוקסית עצמאית הכי גדולה בעולם נכון להיום. היא נותנת פתרון שהוא מצד אחד לפי הלכה היהודית, ללא פשרות זה גיור אורתודוקסי לכל דבר, מצד שני, בזכות זה שזאת רשת עצמאית שפועלת מחוץ לרבנות הראשית וללא הפיקוח שלה, היא לא מחויבת לנהלים הפורמליים של הרבנות, ולכן התהליך הרבה יותר מכבד וקשוב וגם מותאם הלכתית ומאפשר הרבה יותר.
ואישי. הוא רואה את הבן אדם הספציפי.
והתהליך נבנה באמת בהתאם לסיפור האישי ולמצב של כל מתגייר.
יעל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
גם על הסיפור האישי, גם שאת ממשיכה לפעול בעקבותיו.
תודה, יעל.
חזקי ואמצי.
תודה.
אז אני חושב שקיבלנו תשובה לשאלה למה אנשים לא באים להתגייר. אם זה היחסי ציבור שיש לתהליך הזה, ולמה הם נושרים גם באמצע. אני חושב ששני הסיפורים ששמענו גם מאוד מתחברים לנתונים שלנו. בעצם רוב זרע ישראל רואה את עצמו כיהודי. פתאום מגלה שהוא לא מוכר כיהודי, נאלץ להגדיר את עצמו מחדש. כל הדבר הזה הוא טלטלה זהותית קשה. ומי שכבר מחליט לעבור תהליך גיור נחשף ליחס מזלזל, חשדני, קר.
בואנה, מרדכי, היא יותר יהודיה ממני. כאילו, בואנה, היא מקפידה על המצוות, היא למדה בבית ספר ממלכתי דתי. מה זה? מה זה היחס הזה? איפה הדלת המחבקת? איפה... וואו, זה...
זכה ליווי למסע אישי מטלטל. וגם, על איזה נסיבות זה יושב? אני אקח את הסיפור של טניה, כאילו, סבתא בשואה, תוך כדי הליך גירושין של ההורים. זאת אומרת, טלטלה לגבי טלטלה לגבי טלטלה, ובמקום לתת יחס בדיוק כמו שאת מחבק, ובואי, הגעת הביתה, כמו שיעל סיפרה.
מרדכי, אבל זה רק מקרים פרטניים, זה תמונה גדולה. אתה יודע, זה מטריד אותי מאוד, כי בעיניי, זה לא רק מקרה, אבל פרטניים. זה ממש הסכנה הכי גדולה שעומד בפני העם היהודי. אנחנו ראינו שזרע ישראל הוא בין הפטיש לסדן. מצד אחד, הם נס, באמת, לא פחות מנס, הם עוד מוצל מאש. הם כמעט ונעלמו לעם היהודי בתקופה הסובייטית. אסור היה לחיות חיים יהודים בברית המועצות. זה היה מאוד 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 מסוכן. והם בחרו לעלות לארץ, לקשור את גורלם עם העם היהודי. מרגישים יהודים, חיים כיהודים, אבל למרות זאת, החברה לא מוכנה להתחתן איתם, מצד אחד. מצד שני, רואה בהם חלק מהעם היהודי, כאילו, קודם כל תחליטו מי ומה, ואז רבים מהם רוצים לעבור הליך גיור כבר, כי זה חשוב להם, אבל הליכי הגיור משפילים, לא מתרכזים בדבר האמיתי, המתגייר עצמו. אני זוכרת, הייתה לי סמלת בצבא, הייתה לי דת הארץ היא הייתה הרבה יותר צברית ממני, מגניבה כזאת, כאילו, בלי מבטא, בלי כלום. ויום אחד גיליתי שהיא לא יהודיה לפי ההלכה. עכשיו, זה הדהים אותי. כאילו, זה פשוט הדבר הזה שיכול להיות שחיים איתנו, ישראלים דוברי רוסית, שנולדו כאילו בארץ כבר, יותר צברים ממני, שחלקם לא יהודים לפי ההלכה, וואו, כמובן שהיא הסתירה את זה והתביישה בזה. בתוך העם היהודי, במדינת היהודים, אנחנו במו ידינו מגדילים את מספר הילדים הלא יהודים, שנולדים, כשלממסד הרבני, זה שאמור להיות אחראי על שלמות העם היהודי, לא רק שלא אכפת, הוא באופן פעיל זה שיוצר ומרחיב.
מרחיק אותה.
את המצב הזה.
כן.
אז זה בעיניי סכנה עצומה, ומאוד מעניין איך יענה על השאלה הזאת, האורח הבא שלנו. אבל קודם כל סיפור. לפני 3 שנים, אני ויונתן דובוב, נסענו להר ברכה.
הרב הקודם של הלובי.
לפגוש את, לא היה רב ללובי לפניך מרדכי. לפגוש את הרב מלמד, הוא הרב מלמד. כחלק מהעבודה בלובי, אנחנו בעצם פוגשים הרבה פעמים רבנים, אורתודוקסים, מספרים על יהדות ברית המועצות, וסיפרנו לו על ברורי היהדות המשפילים, על תהליכי הגיור המורכבים, והוא אמר לנו שהוא לא עסק במקרים האלה, בנושאים האלה לעומק, אז הוא לא יודע ככה להגיד דברי הלכה. נפרדנו כידידים, ואחרי שנה התברר לנו שהרב מלמד החליט לעסוק בנושא הגיור, ופרסם ספר שלדעתי מעל 600 עמודים.
900.
על גיור של זרע ישראל.
אז עכשיו אנחנו תכף נרצה לדבר על הספר שפרסם הרב מלמד, בעצם על הבשורה שיש בו, על תפיסת הגיור ביחס לזרע ישראל. אז אני שמח לארח פה את צוריאל חלמיש, חוקר במכון הר ברכה מחברי הספר פרשת גיורי וינה, שהוא השתתף גם במחקר שעליו התבסס הרב מלמד בכתיבת הספר שלו, והוא יספר לנו מה בעצם הבשורה בספרו של הרב מלמד, מסורת הגיור. זה שמו של הספר. ברוך הבא צוריאל חלמיש, חוקר במכון הר ברכה. מה שלומך צוריאל?
ברוך השם, שלום וברכה.
ברוך הבא.
אז איתי פה אלכס. תודה שאתה פה. בוא נתחיל מלהבין מה הבעיה בעצם, למה אי אפשר להמשיך את המצב כמו שהוא היום, מה בעצם הסכנה או הבעיה הגדולה בכך שיש לנו כאן אוכלוסייה גדולה, יהדותה לא מוכרת לפי ההלכה, אלכס מקודם דיברה על זה כסכנה קיומית לעם היהודי, איך אתה רואה את זה, מה אתה חושב על זה?
עם השורה התחתונה אני כמובן מסכים, זה לא סכנה רק של העם היהודי, זה סכנה של המדינה, סכנה של, של כל החברה בישראל, מכל הצדדים שלה, אבל להקדים ואומר ש... הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, שאלה של הזהות של אנשים שהם קרובי משפחה של יהודים, והם לא יהודים על פי ההלכה, זו שאלה עתיקה מאוד. שאלה שאנחנו עוסקים בה מהעת החדשה, בערך 200-250 שנה, והיא מתגברת והולכת במצב שבו אנחנו נמצאים במדינה, עם חברה שהיא שווה, שוות זכויות, חברה שאמורה לייצר אחווה משותפת, תחושה של קרבה, שותפות של גורל, שותפות של יהוד. בחברה כזו, אם חלק גדול ממנה מרגיש מנוכר, מרגיש, נאמר, טינה מסוימת, ותחושה של חוסר שוויון, חוסר צדק, וכמו שאמרתי, נפרמת שותפות הגורל והייעוד שלו בחזון של החברה הזו, אז אנחנו באמת באמת בבעיה רצינית. אז כדי לפתור את זה, יש הרבה מאוד דרכים. אחת הדרכים, בעיניי, הכי אפקטיביות, הכי עמוקות והכי נכונות, גם מבחינת העמדה של התורה, גם מבחינת העמדה של רוב החברה היהודית בארץ, וגם זו שאינה יהודית על פי ההלכה, זה גיור, על פי סטנדרטים שהיו נהוגים בקרב הרבה מאוד פוסקים בעבר, סטנדרטים שלצערנו היום לא מקובלים במערך הגיור שמופעל על פי הנחיות של הרבנות הראשית, סטנדרטים שמאפשרים לאדם להתגייר על סמך הזהות היהודית שלו, תוך תקווה שהזהות היהודית הזו, תתגבר, תתחזק במרוצת הזמן, אבל הגיור לא יהיה תלוי בזהות יהודית, נאמר, הלכתית מלאה של שמירת כל המצוות.
אז זה בעצם מה שהרב מלמד מדגיש בספר שלו, הוא אומר, זו מסורת הגיור, בעצם אני מחזיר, עושה רנסנס לתפיסת גיור שהייתה נהוגה מאז ומתמיד, שהיא בעצם גיור לזהות יהודית ולא לאורח חיים דתית.
נאמר כך, הנושא הזה שנוי במחלוקת בקרב הפוסקים, פוסקי ההלכה, במשך מאות שנים, נאמר, החל מהעת החדשה, 1800 ועלה. יש מגוון עצום של דעות בנושא הזה. כמו שאמרת, בספר מסורת הגיור שכתב הרב אליעזר מלמד, ושזכיתי להיות שותף בבירורים היסטוריים שלו, נפרצת מניפה. מניפה ש... שאדם ילמד אותה בעיון, הוא ירגיש באמת כמה היהדות, כמה התורה, היא תחום כל כך מרובד, באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אנחנו נמצאים בעולם של מחלוקת, עולם של דעות שונות, שלא היו רק ברמה תיאורטית, אלא הספר הזה מציג תשובות מספרות השו"ת, ספרות השאלות והתשובות של הרבנים, בכל העולם היהודי, אירופה, אפריקה, אמריקה, דרום אמריקה וכו', שם רואים שהלכה למעשה, ושאלות שעמדו בפני הרבנים, הם פסקו באופנים שונים. בקצה האחד יש גיור שכדי לבצע אותו מאמין הפוסק שהמתגייר צריך לרצות לשמור את כל המצוות. בקצה השני יש גיור אפילו לזהות על הקצה, שנאמר יישאר חילוני והוא יגור בחוץ לארץ. אז הזהות היהודית שלו היא ממש קלושה, וגם במקרים כאלה היו רבנים שהקלו.
אז הרב מלמד פורס את הקשת של הפוסקים שפסקו קודם, ומה התמונה שנגלית לעין? מה הרוב אומר? מה השורה התחתונה?
אקדים ואומר כלל עקרוני בהלכה, ואחרי זה אני אפרט גם ביחס לשאלה. הכלל אומר שבשעת הדחק אפשר לסמוך גם על דעות יחידות. זה כלל בהלכה. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה האם אנחנו בשעת דחק, שזו השאלה שאיתה פתחתם. שעת הדחק הזאת יכולה להיות שעת דחק לאומית, היא יכולה להיות גם שעת דחק פרטית. אדם עומד מולך, משפחה נקרעת, אדם שרצה לקשור את חייו עם אדם אחר, והם מרגישים שהם לא מסוגלים להינשא בתנאים הללו, שאדם אחד לא יהודי וצד אחד לא יהודי. וזה מקרה שעומד בפני בתי הדין היום בישראל, בתי הדין לגיור, מה זה? דבר יום ביומו במשך עשרות שנים. זה מקרה של שעת חק. זה המקרים שאליהם התייחסו הפוסקים. אז במקרה של שעת חק, לפי הכללים הרגילים בהלכה, אפשר לסמוך על דעות יחידות. על גבי זה, הטענה של הרב מלמד היא הרבה יותר עמוקה ורצינית. זה לא דעות יחידות. זה הקונצנזוס, או לפחות לא הקונצנזוס המלא, אלא זה השיטה המרכזית בפוסקים שאפשר לגייר אנשים שלא מתכננים לשמור את כל התורה מצוות, אבל יש בהם נכונות לקשור את גורלם עם החברה היהודית.
כלומר, רוב הפוסקים, לפי מה שאתה אומר, באמת דיברו שיש לגייר גם כאלה שלא מתכננים לקחת את כל המצוות, אז מה כן?
קשה מאוד להיכנס בשיחה כל כך קצרה לפרטים האלה.
כלומר, נגיד, תן לנו איזה כזה בערך.
יש המון שיטות. המפורסמת ביותר בשיטה של הרב עוזיאל, שהוא אומר, אדם שמעוניין להיות יהודי, מסבירים לו את המשמעות ההלכתית של מחויבות למצוות, אם הוא אומר כן, הוא נכנס פנימה. הרב עוזיאל כמובן מאוד מעוניין שאדם ימשיך ויחזק את שמירת המצוות שלו בכל התחומים. אבל מבחינתו של הרב עוזיאל, ברגע שאתה אומר כן, ברגע שיש פה שעת דחק, כמו שאמרנו, מקרה מאוד קשה של משפחה שעשויה להתפרק, ילדים, נכדים וכו', אז אנחנו יכולים ללכת עם שורת הדין. חשוב להגדיר את זה נקודה מרכזית. הפוסקים הם בדרך כלל גם רבנים. והם תמיד מעוניינים שאדם יוסיף ויחזק את שמירת המצוות שלו, לכן הם לא יאמרו באופן על השולחן, שמע, אתה פטור משמירת המצוות. הם לא ידברו באופן הזה. הם יתייחסו לשורת הדין על פי ההלכה הרזה, נאמר כך. יגידו, גיור כזה תקף, אפשר לקיים אותו בתנאים הללו, אבל הם יעודדו את האדם להתחזק, ותמיד יצביעו בעין טובה, זה מאוד בולט בתשובות, בעין טובה על הפוטנציאל החיובי של הגיור, אבל אם אנחנו מדקדקים ומסתכלים על זה בעין בוחנת משפטית, הם לא תולים את הגיור בנכונות לשמור את כל המצוות.
והם נגיד מעניקים יחס, התייחסות לכך לזה שנגיד, בן אדם עלה לארץ, מוכן להתגייס לצבא, הוא חלק מהבניין והפיתוח של מדינת ישראל והחברה הישראלית, שזה בעצם מה שמאפיין כקבוצה את זרע ישראל בארץ. גם לזה יש משקל בגיור שהוא זה, לא נכון לאורח חיים דתי מלא?
זה בולט יותר אצל חלק מהרבנים, הרבנים המוכרים יותר, הרב אונטרמן, הרב גורן ועוד, שיש את הביטוי שהרב גורן אומר, אם מישהו חי בעיירת צפר והוא עומד שם ונלחם למען המדינה וכו', והוא שרת בצהל, אז אני מגיר אותו, הוא אפילו מתבטא תוך שבוע, כך הוא אומר. אבל אני למדתי אצל מורי ורבי הרב נחום אליעזר רבינוביץ' בישיבת מעל אדומים. הוא עסק יותר בגיור קטנים, זו סוגיה שהרב מלמד פחות התמקד
בה,
ומה שנקרא גיור כהלכה היום. ובעיניו של הרב רבינוביץ' זה בהחלט דרמטי, הרי השירות בצבא הוא ערך עליון, הוא מצווה קדושה מהתורה. אדם שנכנס לתוך המצווה הזו, וזה מצווה עם כל המשמעות החברתית שלה, הרגישית שלה, הוא שייך לעם ישראל. שוב, על בסיס הרקע הקודם שלו, שהוא קרוב משפחה של יהודים לפי הלכה.
וואו, דברים מאוד מעניינים שאתה מספר לנו. שאלה אחרונה, איך אתה חושב שאפשר לקרב מתוך הספר המאוד מרתק הזה ומאיר עיניים, את המצב שהספר מבקש לתאר למצב שהרבנות נמצאת היום? איך אנחנו מקרבים את הרבנות להגשים את התפיסה הזאת שתיאר הרב מלמד?
זאת שאלה שחשוב לעשות הבחנה בין העמדה שלי לעמדה של הרב מלמד. הרב מלמד הוא מאוד ממלכתי, חשוב לו מאוד שהדברים יגיעו בסופו של דבר למערך הגיור ולרבנות הראשית. הוא מסתכל על זה באופן הזה. אני ממשיך עם העמדה שלו. השינויים הללו צריכים להתבצע מלמטה. דרך הרבה, מספיק תלמידי חכמים, כל המושג הרחב הזה, שיעסקו בסוגיה הזאת היטב. מדובר על רבני בתי ספר, רבני בתי הכנסת, רבנים המקומיים, האותנטיים, שבאים במגע עם אנשים ממשיים, עם בעיות ממשיות, והם עומדים מול השוקת השבועה הזו, גם ברמה הלאומית, גם ברמה הפרטנית, וברגע שהם יכירו את, את המנעד הרחב של הפסיקה, הם יוכלו להשתמש בזה. וממילא, לאט לאט תיווצר תנועה, תנועה של רצון להוסיף ולחזק את ה... לגייר בעצם את כל המקרים הקשים שאנחנו מתמודדים איתם, ובתנועה רחבה, אותו הסחב הזה עשוי גם מלמטה למעלה, להוביל גם את המערכות הציבוריות. זאת למיטב הבנתי עמדה של הרב אליעזר גרן.
צוריאל, תודה רבה לך. זה היה מרתק מאוד. תודה רבה גם על העבודה שאתם עושים וגם על הרעיון הזה.
בשמחה, כל טוב.
תודה צוריאל, להתראות.
וואו, זה היה מאוד מאוד מעניין, אבל בעצם מה שהוא אומר זה שלאט לאט. ואנחנו רוצים מהר מהר. אז רגע, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית, אנחנו ממש במילות סיכום. מרדכי, איך אתה מסכם את הפרק שלנו?
וואי, קודם כל מטלטל וגם מרגש. במשפט קצר אני אומר, אנחנו עסקנו בזה שנוצרו כאן מנסיבות היסטוריות, שתי זהויות, יש זהות אתנו-תרבותית לאומית שנוצרה בברית המועצות, תחת מכבש הדיכוי הסובייטי, ופה בארץ נוצרה זהות שהדומיננטיות שלה היא אורתודוקסית, ובעצם אנחנו שואלים כל הזמן איך יוצרים את הגשר בין הזהויות הללו. גשר מול שאלת אם אתה יהודי או לא, גשר מול בעיות של ברורי יהדות, והנה דוגמה על איך הישראליות בעצם החללות לארץ. לקשרות גורל חיים העם היהודי דרך שירות צבאי כל כך רלוונטי בימים האלה, כמה זה בעצם המבוא, כמה להיות ציוני זה להיות יהודי, וזה יכול להיות הגשר מן שתי הזהויות הללו, וזה פשוט מרגש לראות שגם יש לזה ביטוי בעולם ההלכתי והדתי, שזה מתחבר.
אני מסכימה איתך לגמרי. אני מרגישה שאנחנו צריכים ליצור ברית חדשה. ברית המשרתים, התורמים למדינה, אחים על אמת, וזאת ברית שגם כוללת אימוץ של דרך הלכתית שמבקשת להכניס את זרע ישראל או את קרובי ישראל לתוך העם היהודי, שהיא מעלה על נס את החזרה של יהדות ברית המועצות לעם היהודי, שחוגגת את התקומה שלנו במדינת ישראל, כי אני באמת באמת מאמינה שרק ביחד אנחנו חזקים יותר, ואף אחד לא יכול לנצח אותנו.
כן.
חזק באמת.
יחד ננצח.
יותר יהודי ממך, בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין. הפודקאסטים של 103 FM.